עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103, ערב טוב, אנחנו עם האורחת שלנו, עינת צרפתי. נגיד לפני כן שהמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, אחראים על השידור ונועם בראל, ועל הדיגיטל עידו טבת. עינת צרפתי, את, מה זה, הוצאת ספר, מתנה, מתנה, מתנה. השם שלו הוא יהיה בסדר. אבל כותרת המשנה היא הדבר. מדריך לבלגניסטים, סוגריים, ואלה שחושבים שהם לא. אז תודה שהגעת.
אני שמחה להיות כאן.
אני כל כך שמחה שאני לא, אני כל כך מפחדת, שאני אתבלגן, כי אני בלגניסטית בלהכין שיחה.
למרות שזה המקום הכי בטוח להיות פה בלגניסט, ואני אגיד לך יותר מזה, חוץ מזה שהייתי את יכולה להרגיש בנוח להיות בלגניסטית, אני חושבת שדווקא שיחות זה אחד הדברים שהכי הכי כיף להתבלגן בהם, ללכת לכל מיני כיוונים, לסטות לכיוונים בלתי צפויים בשיחה. אז אם כבר להיות בלגניסטים, זה לגמרי בדיבורים לדעתי.
אז תראי, הספר הוא לא סתם יומרה להיות מדריך לבלגניסטים. קודם כל זה ספר מאויר, את קומיקסאית, זה קומיקס, נכון?
נכון.
ועם מלא מלא המון פרטים, והוא מצחיק נורא. מצחיק. אז תראי, את נותנת לנו קודם כל קריטריונים, איך תדע שאתה בלגניסט? מהם הקריטריונים שאת בחרת?
כמו רוב הספר, אני חושבת שהבלגניסטיות נמדדת ביום-יום, בפרטים הקטנים. וזה נכון, בגלל זה הקריטריונים לעד כמה אתה מבולגן על הסקאלה, נראה לי שאת מדברת על הפרק השני שיש בו שאלון, זה בעצם איך אתה מתמודד, לא עם המשימות הגדולות, או עם דברים כמו שיחה באמת, אלא מה קורה נגיד, כשמגיע הזמן להחליף את השקית שבפח. זה חלק מזה שהספר הזה הוא גם מצחיק, אבל הוא גם מאוד מאוד אינטימי, כלומר, יש את האנשים הטובים והפשוטים, שכשנגמרות להם השקיות, הם פשוט שולפים את גליל השקיות הבא. ויש את האנשים שיש להם את הגליל שקיות ספר, אבל זה לא המידה בדיוק שמתאימה לפח, אבל אפשר להסתדר איתו עד שמגיעים לסופר. ויש את האנשים שאני יותר משתייכת לקטגוריה שלהם, שגם תמיד איכשהו בדיוק ברגע הכי קריטי, עם הפח הכי רטוב, נגמרות להם השקיות הגדולות, והם נאלצים לאלתר עם השקיות הקטנות האלה שחוזרים איתם מהסופר.
אז תראי, את נותנת כל מיני קריטריונים האם אתה בלגניסט. אחד מהם שאני חושבת, הוא אולי נוגע בעיקר לנשים. מה קורה כשהטלפון שלך או שלך מצלצל בתוך התיק?
נכון, נכון, סליחה, זה גם באמת אחד הקריטריונים המשמעותיים. מעניין שאת אומרת שזה נשי, אבל זה נכון, לנשים יש הרבה פעמים תיקים יותר רחבים ומרובי אביזרים. אני מבחינתי, אחד הדברים ששיפרו את חיי, זה באמת זה שנכנסו לאופנה דווקא תיקי הגב, שיש להם תאים, זה טיפה עוזר, ועדיין, כן, אני אם אני לא טועה, שם כתוב בספר שכל צלצול זה כמו לילד חיית משק קטנה, צריך לדחוף את היד עמוק לתיק ולפשפש בו, וכן, נכון, זה אחד הקריטריונים הבולטים.
כן, עכשיו, עוד קריטריון יש לך, לדוגמה, זה גם לדעתי לנשים, לא, כמה תאים יש לך בתיק, או יש לך, כי מה זאת אומרת? למה זה קריטריון לבלגן?
כי עיקרון, דווקא ככל שאתה מסודר, דווקא הסדר שלך הוא משוכלל יותר וברמה יותר גבוהה, אנשים יכולים להשתמש יותר טוב בתאים. לטיפוס כמוני, נגיד, ככל שיש לי יותר תאים, יש לי יותר מקומות שבהם אני יכולה לאבד את מה שאני מחפשת. אבל שוב, באמת, ככל שיש יותר תאים, אפשר לראות איך הבן אדם, איך מושא המחקר שלנו עובד איתם. בשביל מבולגנים זה לדעתי לא טוב, לא ממליצה.
בשביל מבולגנים, את לא ממליצה על הרבה תאים בתיק?
לא, לא, להפך, צריך... תאים זה טוב, כלומר זה עוזר למקם את הטלפון בתא הקטן, אבל מצד שני, אם הולכים על too much, זה לא, להפך, זה כבר רוצה בלגן.
אני ארפה מכימה התיק והטלפון. את בספר שלך, המאויר בטירוף, מאויר, 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 את מחלקת את הבלגניסטים לכל מיני סוגים. בואי תסבירי, מה זה סוגי הבלגניסטים, אם את זוכרת את הספר שלך?
לא, את מאתגרת וציברת, זה קצת כמו בוק ריפורט על הספר שלי. אבל זה נכון, אני חושבת שבבסיס, וזה אחד הדברים המעניינים שגיליתי גם תוך כדי עבודה על הספר, שהרבה אנשים, אפילו מפתיעים, הם מחשיבים את עצמם מבולגנים. כלומר, הרבה פעמים, זו שאלה שאנשים אוהבים לשאול, על מה את עושה היום? לא יודעת אם הם אוהבים, אולי זו שאלה מנומסת. וכשככה נתתי סקירה קטרה של הספר, אמרו, אוי, זה אני כל כך מבולגן, או אני כל כך מבולגנת. אנשים שכאילו, הם ממש לא נראים הטייפקאסט. זה גרם לי להבין שיש את האנשים שכבר מרחוק, אם תסתכלי עליי, צועדת ברחוב, תראי שלפנייך בן אדם מעט מרושל. ומצד שני, יש אנשים שהם דווקא מאוד מאוד אסופים ומאורגנים, ולא היית מנחשת עליהם, ובעצם הם בלגניסטים בארון, שמקדישים המון המון זמן לתחזק פסאדה מסודרת.
כלומר, את יודעת, את מדברת ככה, אני פתחתי, הכנתי מראש, אני פתחתי. את קודם כל מדברת על הזוהרים.
נכון.
אלה שהופכים את הבלגן לסגנון. וואלה, אני מבולגן, אבל אני תומך בבלגן.
לא, אבל זה גם נונשלנטי, זה גרנג'י כזה, יש בזה משהו מגניב.
נונשלנטי מגניב. אחר כך יש את השקרנים. אלה שפשוט לא מודים ומנסים לטפול את האשמה בבלגן על אחרים. הם תמיד, אני קוראת, את כתבת את זה, הם תמיד יגידו, אבל גם ציירת, הם תמיד יגידו שלא אמרו להם, ששכחו לשלוח תזכורת, או שמישהו לקח את המפתחות אחרי שהם הניחו אותם במקום, במקום פשוט להכיר במי שהם. אז זה הבלגניסטים השקרנים. עכשיו, יש לך... הבלגניסט הממוצע. מה זה הבלגניסט הממוצע?
זה, אני חושבת שזה באמת הבן אדם הפשוט. אני כן מחשיבה את עצמי בקטגוריה, למרות שזה קצת הנמחה, אבל זה חלק מזה, זה שקשה ביום-יום להתמודד עם ריבוי המשימות. אז גם אם מתאמצים, זה חייב להתפשל מתישהו.
האמת שאני מצאתי את עצמי אצלך בספר, אני אגיד מילה נוספת, מלבד שאני לא מצליחה לעשות סדר. יש לך את הבלגנים האגרנים, יש לך את הדחיינים, את הביישנים שמתביישים, יש לך את המשתדלים, המרופטים, העצלנים, המרדנים, ויש לך, אני מצאתי, אחר דתים וכו' וכו', ויש לך את הזקנים. וואו, אני אהבתי את הקטגוריה הזאת. למה?
נראה לי שכל תקופה בחיים שלה מביאה איתה את בלגונה הוא. ובמובן הזה, יש, כאילו יש, אני חושבת שיש גם לעת שאת חי בה הרבה השפעה. אני לא יכולה לדבר בשם הבלגניסטים הזקנים, אבל אני יכולה להגיד שנגיד אני, יש לי שוב תינוקת בת שנה, וגם אני כבר שכחתי איך זה להיות אימא צעירה בלגניסטית, כי שוב, כי ילדים בני שנה הם מגיעים עם המון ציוד, המון טיפול שצריך להסתובב איתו, אז כל עת באה עם הבלגן שלה.
אכן, אז אני רק רוצה לומר שבבלגניסטים הזקנים אני נורא מצאתי את עצמי.
מה, ותני לנו את זה, מה בעינייך המאפיינים שלהם?
המאפיינים שיש יותר בלגן ממה שהיה פעם. ואת יודעת, זה מתבטא. את מדברת, עכשיו אני רוצה להגיד על הספר שלך, שבעיניי הוא מתנה מדהימה. את מדברת על הבלגן במקרר. הנה, הבלגן במקרר. את יודעת מה? בלגן, לפחות אצלי, בלהחליט מה לאכול. בלא לדעת מה אני... טוב, זה לא נעים. אני לא אשתף כמה שזה קשה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת. את מתארת, את כותבת על הבלגן בארון הבגדים. מה זה? מי לא מזדהה?
אני אפתיע אותך, יש מלא אנשים שלא מזדהים עם זה. כלומר, יש לי אחות כזו, שהם ממש מצליחים לשמור על הבגדים שהם לפי קומות, ולפי הסדר, והיא תמיד יודעת מה נמצא איפה. זה מסודר לפי, ברור שלפי עונות, אבל גם לפי קטגוריה מלבושית. והוכחת עכשיו שאת נשמה תאומה מבולגנת, כי יש אנשים שארון שלהם מסודר, יש אנשים עם קולבים.
או, עכשיו יש שאלה שאני הרגשתי שאני יכולה לאתגר אותך, משהו שאת לא נגעת בו.
כן.
עניין אותי שאת לא רגעת בו. עינת צרפתי, מה עם כסף?
מעניין.
מה הקשר בין זה שיש לך כסף לבלגניזם שלך? לא כתבת על זה לדעתי. לדעתי את לקחת את האנשים שגרים בדירות שכורות כאלה, את יודעת,
זו סוגיה מעניינת, אבל לאן את מכוונת לנגיד שאפשר לעשות מיקור חוץ לבלגן? כלומר, שמישהו יסדר את הבית? אני פשוט חושבת שזה לא יפתור את הבעיה.
אז אני רוצה להגיד לך, שאני בנעוריי, אני רוצה להגיד וידוי למאזינים, שאני הבנתי שאני, אגב, הייתה מילה בעברנו שהשתמשו בה, במילה בלבוסטה.
כן.
את מכירה את המילה בלבוסטה? טוב.
מבולגנות לא יכולות להיות בלבוסטיות.
אז
ממש.
אני הבנתי שאני לא אהיה בחיים בלבוסטה. ובגיל מאוד צעיר, כשעוד סבלתי מחסרון כיס, והיה לי מאוד קשה להתקיים, הייתה לי עוזרת.
אני, גם לנו יש עוזרת, היא מגיעה פעם בשבועיים. אני יכולה להגיד לך שבערך שעתיים, אחרי שהיא יוצאת, הבית נראה בדיוק כמו שהוא היה נראה קורה. הדבר שאנחנו אומרים כדי לנחם את עצמנו, זה שאם היא לא הייתה מבקרת, הוא פשוט היה נראה הרבה יותר גרוע. זה הכל.
אמת. ואני אכניס עוד משהו, שלהרגשתי לא קיים אצלך, למרות שאת באמת עיקפת את כל הפינות.
כן.
אבל אני חשבתי איך לאתגר אותך.
זה נדע.
כשיש לך כסף, אתה יכול שיהיו לך המון זוגות משקפיים, ולא תגיד החלפתי את התיק, ובגלל זה אין לי. ויש לך המון מפתחות ספר, והם נמצאים בכל מקום. אז אתה לא שוכח מפתח? מה את אומרת על זה?
אני חושבת, אז אני חושבת שפה הוכחת שאת כנראה לא בלגניסטית תהומית, כי אנחנו תמיד מתחילים עם חבורה מכובדת של מפתחות, ואני חייבת להגיד לא מזמן נאלצנו להחליף את הצילינדר, כי המפתחות אזלו. החוכמה היא לא רק האפשרות לממן אוסף מפתחות מפואר, אלא גם לזכור לשכפל אותם. אצלנו זה נתקע שם.
אז נהדר, את לדעתי, אגב טוב לאתגר, אבל אני רוצה עוד אתגר אחד.
רעיון קשה, שאלות נוקבות.
שאלה נוקבת, שאלה נוקבת. אני חשבתי, את עשית שאלון, אני ניסיתי כאמור, על פי השאלון, להחליט עד כמה אני בלגניסטית. אבל אני אמרתי, וואלה, יש לה, הייתי אומרת, חור שחור אחד של בלגן, שאת לא הזכרת. וזה, אני, תתקני אותי.
כן,
עברתי
כן.
עברתי על הספר, המכונית.
נכון. את ממש ממש צודקת, זו הייתה כפולה שנגנזה. אני חושבת, גם אני לא בן אדם שמרבה לנהוג, לטובת כלל הציבור, אני עושה את זה.
את לא נוהגת לטובת כלל הציבור.
כן, אני שומרת על האזרחים, אבל אני חושבת שגם איכשהו, במתח הזה, הייתה כפולה ממש של...
כשאת אומרת כפולה, את נברת מקצועית.
נכון, כפולת עמודים.
את מתכוונת בספר.
נכון, נכון.
כן, יש לך כפולות כאלה.
הייתה כפולת עמודים, שבאמת עשתה מין מיפוי של המכונית. אני חושבת שהורדתי אותה החוצה, כי דווקא לא הצלחתי לקחת אותה למקום שהוא לא יותר מדי מתייחס לילדים. כלומר, במובן מסוים הרגשתי שלפתוח עוד נושא של המכונית, זה גם צריך להתייחס שוב לכל מיני חתכים ופילוחי אנשים שונים, כי לא מכונית של זוג היא כמו מכונית של ילדים, כאילו של אנשים עם ילדים, יכול להיות, וזה לקרח הבא של למדריך חלק שני, יכול להיות
שזה... את חושבת שיש מקום.
תראי, אני יכול להיות, יש מקום שוב כשליחות לציבור, אני לא נראה לי באמת שיהיה עוד מדריך, אבל חושבת שזה היה יכול להיכנס מעניין בפרק של ההשוואה למסודרים, כי כמו שמכונית מבולגנת זה אירוע מרתק, מכונית מסודרת זה בכלל דבר נפלא ומרשים, שיש הרבה דברים לשים עליהם את הדגש, מייצא הריח הקטנטנים, ועד אנשים שיש להם כיסויים למושבים, שזה תמיד מרשים אותי. תא כפפות, אין, את זורקת אותי לספר הבא.
אני חשבתי שבאמת, בגלל שהמכונית שלי, היא רק המקום הכי פרטי שלי, כאילו, היא שלי, זה הדבר הכי מביש, הכי מלוכלך, הכי מתונף, הכי מבולגן, כי אין בן זוגי שיסדר אותה, כי בבית...
אתם חולקים חלל, מעניין.
אנחנו חולקים.
לא, וגם ככל שאנחנו מדברות על זה, אני חושבת, יש משהו הרי בתפיסה שלנו של המכונית, שזה כמו בית קטן,
נכון.
יחד עם זה, שזה גם תמיד תופס אותנו בתנועה ובדרך, אז באמת יש את נושא הבגז, שהוא כמו מחסן קטן.
נכון.
מצויד בדברים שכנראה לעולם לא תעזי להשתמש בהם, אם לא יהיה איזה אסון נורא. ובמובן הזה, את צודקת. זה באמת חסר.
אז תשמעי, אינה צרפתי. אני חושבת שאנחנו עוד מעט מגיעות לאמצע שיחתנו, ואנחנו השארנו להמשך את המתאמים, היתרון של בלגניסטים, האם אפשר להתגבר על הבלגן, האם הבלגן זה עניין גנטי, את מפנקת אותנו בהמון תשובות לשאלות נורא נורא מעניין.
שאף אחד לא עז לשאול.
שלא עז לשאול. וכשקראתי את הפרק על היתרון של הבלגן, שאתה לא מחליף את בארון, את בגדי הקיץ ובגדי החורף, אני הרגשתי שאני מתחרפנת מצחוק.
זה תפס אותנו הרי שבוע שעבר.
לגמרי. וזה פסח וזה אביב. זה הזמן לעשות החלפות שהן נורא קשות, אז אין דבר. עוד מעט נגיע לעוד נושאים קריטיים לכאוס שבנשמה שלנו. האם המסודר, האם הלא בלגניסט, נשמתו יותר מסודרת? שאלה. אנחנו נדבר על הכל, ונראה איך תעזרי לנו בהמשך. אז בינתיים נסתפק בסימפוניה מספר אחת של ברמס, וההתחלה, ועוד מעט נחזור, אל עינת צרפתי החמודה. חוזרים לעינת צרפתי, מחברת הספר, יהיה בסדר, אבל זה באירוניה, ברור.
נכון, למרות שבאמת נקודה מעניינת על זה, בתרגום לאנגלית, זה ספר שתורגם גם לשפות נוספות, קוראים לספר IMMS, ובהתחלה דיברנו על לתרגם אותו ללא בסדר, שזה תרגום טוב, במובן מסוים יותר נאמן למקור הלא מקורי. אבל איכשהו גם ברוח התקופה, כלומר, זה שהוא יצא עכשיו בתקופה המשוגעת שאנחנו חיים בה, הרגשנו שהיה יותר נכון שיקראו לזה יהיה בסדר. ואני מודה שבהתחלה אמרתי, מה, וזה, זה שם הרבה יותר מסודר. זה לא, לא ברוח הדברים, זה לא נאמן למקור. ואיכשהו, בהפוך על הפוך, אני מרגישה שזו הייתה מחשבה נורא נכונה של ההוצאה, כי איכשהו, הדבר הכי חתרני להגיד היום, בימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, זה שיהיה בסדר. ובאמת הרבה אנשים שואלים אותי את זה, האם זה הבטחה? כמובן שלא, אבל ברור. כן, זה משאלה קטנה.
כן, זה באמת ברור שלא. עכשיו יש לך המון דברים מעניינים. אז טוב, את מדברת על תכונות אישיות. את שואלת ועונה, ממה מורכב בלגן? מאיזה חולשות אנושיות? את פסיכולוגית, את הפסיכולוגית עכשיו. בואי תגידי.
אני חושבת שהבלגן הוא באמת, הוא גם מורכב מדברים כמו דחיינות לדוגמה. והבעיה היא גם שהוא קצת משמש מגבר, אמפליפייר כזה, לתכונות האלה. אם הזכרנו איזה קודם, יש הרי הרבה דברים סביב הבלגן כמו בושה, את אמרת, כלומר שאף אחד לא יראה ולא יציץ, ואני חושבת שבגלל שהתכונות שכאילו מהם הבלגן מורכב, מהם הוא נוצר, הם, חלקן הם שליליות, הרבה, הרבה, הרבה בושה כרוכה סביב הנושא הזה. ומצד שני, גם הבלגן הוא מורכב מהרבה דברים יפים, כמו סקרנות, איזושהי חדוות יצירה כזאת, כלומר, הכאוס מגיע גם משם.
את מדברת, רגע, זה היתרונות.
נכון.
אבל נדבר על מה שגורם לבלגן הרע. שעננות, יהיה בסדר הזה שהדוח,
נכון.
הדוח שמצאת על השמשה, הדוח שקיבלת, על פח הזבל שעמד ברחוב, יש שולם מעצמו, נכון? ופאניקה, זה נהדר.
נכון, אני חושבת שהרבה מהזמן שבו אני יכולה פשוט להשלים את המשימה, אני מקדישה לדאגה, למועקה כבדה ולפאניקה כללית מזה שעוד לא עשיתי את זה. ואני חושבת שבגלל זה להיות מבולגן זה באמת נטל כבד, כי באמת הרבה יש זמן של אשמה, של מועקה כזאת שהיא תולדה של השעננות והדחיינות. הרבה פעמים אנשים אומרים, בסדר, מה הבעיה? פשוט תעשי את זה, כמו שאומרים, פשוט תשימי את המפתח במקום, אבל הרי אצל בלגניסטים זה לא באמת עובד ככה, כלומר, כמו שאת אומרת על הדוח, הכי קל לשלם אותו, אבל זה המוצא הפשוט לאנשים מסודרים.
עכשיו, את נגעת, אמרתי לך כבר בכל מיני נקודות שכואבות לי, אחת הנקודות שנגעת בהן, זה בעיה עם מגירת הסירים במטבח, שאיכשהו תמיד נתקעת, לא יכולים לפתוח את המגירה כי שמנו סיר לא במקום הנכון.
הם גם מחזיקים בידיות הקטנות שלהם בשוליים של המגירה, אבל לא...
אז את ככה, כותבת בצורה הומוריסטית, אבל לפני כן את יודעת, רגע, אני צריכה להתייחס לציורים. יש בציורים שלך המון המון פרטים. המון. את קומיקסאית. איך הייתה לך סבלנות לצייר כל כך הרבה פרטים?
אני חושבת ש... זה קורה ששואלים אותי את זה גם על ספרי הילדים שלי, שהם גם מרובי פרטים, ואני מודה שזה קצת שאלה שקשה לי להשיב עליה, במובן הזה שלצייר הרבה פרטים זה באמת הדבר שהכי קל לי, כלומר, זה יותר קל לי נגיד מלשלם דוח, ואני חושבת שבאיזשהו מקום זה הדחיינות שלי, כלומר, זה המקום שבו הריכוז שלי הוא הכי גבוה, ובמובן מסוים, אני חושבת שזה גם ככה כנראה אני רואה את העולם, כלומר, כשאני מתבוננת, זה מה שאני רואה, המון המון פרטים.
ואת נותנת אותם, נורא חמודים ונורא מצחיקים, אז עכשיו בואי נדבר באמת, את כותבת על היתרון של הבלגניסטים. יש להם יתרון, את אפילו משתמשת במשפט, מה היתרונות האבולוציונים של המבולגנים? המסודרים, אל תתנסו עלינו, על הבלגניסטים. מה היתרון?
אני חושבת, ממש אין מה להתנסה, אני חושבת שבאמת יש משהו בפינות המלחיצות שהבנגן תמיד דוחק אותנו אליהם, אם דיברנו על הדחיינות והלחץ שנובע משם, שקצת כמו באמת הישרדות של חיים בסביבה קיצונית, אני חושבת שבלגניסטים הם באיזשהו מקום כל הזמן חיים בסביבה קיצונית, כל הזמן הדברים משתבשים, די אף פעם אין לי מושג איפה המפתח לבית, ואני חושבת ההבנה הזאת ששום דבר לא צפוי ואין לו את המקום הקבוע שלו, זה גוזר על הבלגניסטית מין גמישות כזאת, כלומר לדעת להסתגל לסיטואציה, למצוא אליה פתרון יצירתי, לדעת לאלתר מה קורה כש... תכננו ללבוש משהו אחד, ומרוב הבלגן של הארון צריך להלציא משהו אחר. אני חושבת שלבן אדם מסודר, לקחתי באמת את הדוגמה פעוטה, אבל נגיד שתוכנית הבגדים החשובים שלו למחר משתבשת, הוא נקלע לסיטואציה שממש כאילו מלחיצה אותו, מבאסת אותו, מכיסה אותו, והמציאות הזאת שבו אתה מבולגן, וכלומר, להפך, זה מה ש... כשהדברים במקום אני מופתעת, זה מאוד עוזר.
אז את מדברת גם, טרחת בספרך, גם לדבר על הקשר בין סדר ומיתולוגיה. קודם כל, אגב, בין היתרונות של הבלגניסטים, את מדברת על גילוי אמריקה. הרי, זה לא בא באופן מסודר, הכי מסודר ומתוכנן. אז הנה, אבל את מדברת גם על הקשר בין סדר ומיתולוגיה, ואת נותנת כמה דוגמאות. את רוצה לדבר על זה?
אני... את מתקילה אותי, ורדה.
יכול להיות ששכחת?
אני, א', ברור, יכול להיות, אבל אני מזכירה את פנדורה, שאם היא לא הייתה כזאת מאורגנת, ששמה כל דבר במקום, וכזאת פותחת קופסאות וחובבת יחסון, יכול להיות שהרבה רעות לא הייתו משתחררות בעולם.
תיבת פנדורה, כן.
נכון. אני חושבת שגם הזכרתי באופן כללי, יש הזכור לציור מפורסם של האלים האולימפיים, זה קורה בכפולה על המסודרים, ו...
הנה, הבלגן, הייתי אמורה להשאיר את התיק שלי בחוץ. אצל מאירה, זה הנועל, אמרתי איזה כיף, ש... בנוכחות עינת צרפתי, איזה כיף שהתיק שלי איתי, הוצאתי את הטלפון, לעינייך השתקתי אותו,
נכון.
ואוקיי, אז הנה הבלגן, הכי בלגן ששומעים טלפון, שהוא גם אולי משתיק גם את האוזניות שלך, אני לא נכון. יודעת, אוקיי. טוב.
אז תחזור לאלים האולימפיים?
כן.
אז יש את המסודרים בתור האלים האולימפיים, היה צריך לצייר אותם איכשהו, וגם מוזכר סיזיפוס, כמו שכתבתי בחלק שלו, הוא בהתחלה היה אמור לקבל את העונש הכבד של סידור חדרי ילדים, ובסוף הקלו על עונשו, והוא רק מגלגל את הסלע במעלה ההר.
הסיזיפיות, הנה את נוגעת במשהו, גם ביטוי כל כך מקובל, הסיזיפיות של הקיום. הסיזיפיות של לסדר. בעצם את עוזרת לנו קצת להשלים עם הבלגן. יש לך משהו שאת כותבת וגם מציירת. מה ההבדל בין מוח של מסודרים לבין מוח של בלגניסטים? וואלה, מחקרי מוח בספר של עינת צרפתי.
למרות שאני לא מוסמכת מדעית להשיב על זה, אבל זה נכון, זה כפולה שבה יש כמו חתך ראש, יש הרבה רפרנסים בספר גם לכל מיני איורים אנטומיים. זה מהדברים שמצד אחד זה פשוט קרה, ומצד שני אני חושבת שזה באמת בגלל שהספר מנסה, הוא לא באמת מצטט מחקרי מוח, אבל הוא מנסה להיכנס לנבחי המוח שלנו, ובאמת, זה מצחיק, בדיוק קיבלתי על זה הערה, שאומר לי, למה למוח המבולגן יש רק תיקיות ספורות, המוחות בכפולת עמודים הזאת, מצוירים כמו, כמו דסקטופ קצת של מחשב, זה כאילו מוח עם התיקיות, תיקיות המחשב שבתוכו, אבל אמרתי, ברור, התשובה היא פשוטה, כי למסודר יש הרבה תיקיות ממוינות כמו שצריך, והמבולגן פשוט באיזשהו שלב מתייעץ מריבוי המשימות, ושם את כולם בתיקייה המפורסמת דסקטופ אול. באמת, יש לי כמה תיקיות דסקטופ אול על הדסקטופ שלי.
יפה, יפה, את ממש נגעת לבלגן שלי, במחשב שלי, ואת יודעת, בואי נדבר עוד קצת על המפלצת שמתחת למיטה. הרי יש לאנשים פחד מהמפלצת שמתחת למיטה. מי זאת? המפלצת שמתחת למיטה.
אז גם אנחנו חוזרים לנושא ששוב, אני חושבת שיחד עם, עם המישור הטכני, לפיו, בדיוק אמרתי לבן זוג שלי, שבפעם הבאה שנקנה מיטה, זאת תהיה מיטה בלי מתחת, לא כי אני חוששת ממפלצות, אלא תמיד כשיש את החלל הזה, זה חלל מעולה להתמין בדברים, והוא כמו מין בוידם ננסי כזה מתחת למיטה. אבל אני חושבת שיחד עם זה, זה באמת באיזשהו מקום, האזור בו נולדות המפלצות של הדברים שלעולם אנחנו לא נצליח לארגן, לעולם לא נגיע אליהם, והייאוש והחוסר אונים הזה שמתלווה לכל העניין הזה של סדר.
אז בעצם, מה את מציעה בספרך מדריך לבלגניסטים? מה ההצעה הגדולה שלך לבלגניסטים, איך לחיות עם הכאוס בחיים שלהם? שלנו. קצת, אני באמצע.
זהו.
הבלגניסט הממוצע.
אני חושבת, באמת לקראת הסוף, זה הזמן בו אני מאכזבת את הקורא, ואומרת שזה לא בדיוק מדריך, כלומר, באיזשהו מקום אני גם יוצאת נגד הרעיון הזה, שמישהו יכול לבוא ולסדר לך את החיים באבחת ספר, מצד אחד. ומצד שני, באמת מבחינתי הספר הזה הוא הזדמנות, ואני אתייהר ואגיד שליחות, לתת לאנשים את המקום הזה, לא לוותר, אבל להבין שמושלם זה כנראה כבר לא יהיה, ומסודר זה כנראה יהיה קצת. מישהי שאלה אותי, האם הספר הזה הוא בעצם לא בריחה מאחריות? אז לא, אני כן בן אדם שעד היום עושה ממש עבודה. גם כי אני לא רוצה שהבנות שלי יגדלו בבית לגמרי לא תעברו אותי. וגם כי גם אני אוהבת להיות כאילו בסביבה מסודרת. כלומר, זה נכון שזה גם קשור הרי לאווירה נעימה. ומצד שני, אני חושבת שיש היום איזושהי שאיפה לא ריאלית לחיות גם בעבודה וילדים ולהספיק דברים ושיהיה פנאי ושיהיה אוכל מבושל בבית ושגם יהיו לנו מלא נעליים כי זה תמיד תענוג אבל שהם גם יהיו מסודרות באיזה, לא יודעת, מתקן לסידור נעליים מיוחד ואפשר לשאוף לזה ואפשר להשתדל אבל מושלם לגמרי ומאורגן טיפ טופ, זה אף פעם כנראה לא יהיה, לפחות אצלי.
לפחות אצלך. אז תראי, את אומרת בעצם, אגב, יש לך, אני חייבת, יש לך משהו שאת מדברת עליו כדבר מבעית. אני לא יודעת אם את זוכרת, בכל זאת, כתבת ספר מאוד גדול, מלא
לא
יורים.
לא קראתי עד הסוף.
את לא. אז אני אבל קראתי עד הסוף.
אני רואה.
ואני חשבתי, יאללה, וואו, איך את קלט לעניין? חברים, אתם מאזינים, אתם יודעים מהו הדבר המבעית? אתה יודע מה הדבר המבעית? נועם בראל, הטכנאי שלנו, ובכן אני אגיד לכם, להחליף סדין.
אוי, זה מבעית.
זה מבעית. אני לא מסוגלת, אני לא יודעת איך עושים את זה. לכן אני מוכרה שמישהו יעשה את זה בשבילי, כי זה משהו, ואת מתארת את זה, כמה זה קשה.
גם אנחנו מבינות זו, שתינו נשים בסך הכל קטנות, קטנות מידות. אני חושבת שזה פשוט לא מלאכה שאני בנויה אליה אנטומית, החלפת סדין.
נכון. אוקיי, אז בואי, את מדברת על החזרה בזמן, את מדברת, בסוף את אומרת, רגע, נולדת בלגניסט, תמות בלגניסט, את גם אומרת, רגע, אנחנו אוהבים המון חפצים, אבל החפצים עושים לנו המון בלגן, ככל שיש לנו יותר חפצים, את אומרת, לא תיקחו את החפצים איתכם לקבר, מלבד משהו אחד, שכן ניקח איתנו לקבר.
בסלולרי.
נכון. ספק. אי אפשר. עכשיו תגידי לי, עינת צרפתי, כמה זמן לקח לך להכין את הספר הזה, שיש בו כל כך הרבה איורים, תמיד יש את הדמות, ויש המון דמויות, והמון ציורים, והמון, לא דיברנו על כל האספקטים של החיים, של המסודרים והמבולגנים. אז מה יש חשוב שהחמצנו? רגע, שאלתי אותך, סליחה, את רואה, התבלגנתי תוך כדי שאלה. מה, כמה זמן לקח לך לכתוב את הדבר הזה? השי הזה.
זה לא היה תהליך מסודר, אבל אני חושבת שזה לקח בין שנתיים לשלוש. תמיד זו שאלה מה, איזה דברים סופרים בקצב עבודה על הדברים האלה. כלומר, זה הרי לא תהליך ליניארי אף פעם. יש את שלב ההתחלה הנלהבת, ואחרי זה איזשהו שלב של התבלגנות, ועוד סידור, זה מין רצוב השוב של פיזור, פיזור ואיסוף. כמובן שתמיד יש את הפיק של זה לא יעבוד, וזה לעולם לא יצליח, אבל אני חושבת שכל אלה התפרסו בערך על שנתיים וחצי.
אני מאוד אהבתי איך תיארת את התהליך, את באמת, את הפיקים, את הייאוש, את אוקיי. האם יש משהו חשוב ש... את רצית להגיד, ולא דיברנו עליו.
אני חושבת שאחד הדברים החשובים לי, זה אולי דווקא הקטע של הילדות. לא הקדשתי לו הרבה זמן בספר, וגם מבחינת השאלונים, זה יותר מתייחס לחייהם של המבוגרים. אבל אני חושבת שהפחד הזה מסדר ומבלגן, זה דברים שאנחנו מנחילים אצל הונחלו אצלנו ואנחנו מנחילים הלאה לילדים מגיל קטן, ושוב, אני לא מתנערת מאחריות, אני חושבת שזה סופר חשוב, באופן אישי בדיוק נזפתי בבת שלי, למה היא מושכת חולצה מתחתית הרמת החולצות, כמובן שמיד התביישתי בנזיפה הזאת, זה היה נזיפה צבועה מאוד, אבל מאוד, אני חושבת אבל שכן, אם יש משהו שחשוב לי, זה שתמיד, זה כן תמיד צריך לתת לילדים תחושה של אחריות, שהם יהיו במצב של own their shit מצד אחד, ומצד שני, זה לא אומר שזה לא בסדר, זה לא אומר שהם כישלון, שהם כישלון קולוסלי. ואני תמיד מזכירה את זה שזה היה סעיף בתעודה פעם, סדר וניקיון. היום,
וואו, נכון.
היום תעודות זה דבר יותר אבסטרקטי, אבל פעם זה היה כאילו אשכרה, עומדן לכלים וליכולות שאתה רוכש. ושוב, אני לא מזלזלת בחשיבות של זה, אבל אני חושבת שקצת, קצת אפשר להמעיט בחשיבות של זה, טיפה.
טיפה. אז תראי, את כתבת ספר שבעיניי הוא תענוג, הוא ממש ממתק. כיף, מצחיק, רציני, נוגע בנקודות עומק, בכל מיני דברים של מודעות לגבי החיים שלנו. כיף של ספר. אז באמת, תודה. תודה ש...
תודה חזרה.
מדריך לבלגניסטים בסוגריים ולאלה שחושבים שהם לא. נהדר שהכנסת גם את אלה שחושבים שהם לא. אז אני רוצה להגיד תודה למפיקה, מאירה פרץ. מאירה, סליחה שלא השארתי לך את התיק עם הטלפון בפנים. בסדר. ותודה לאחראים על השידור. איציק אהרון, בשבילך אני שמה את הברמס, ונועם בראל, וגם כותב הדיגיטל, עידו טבת, עינת צרפתי, תודה רבה שבאת.
תודה.
ועוד קצת ברמס, תתרגלו, תאהבו את המוזיקה הקלאסית, אני רוצה שתתמכרו אליה, ביי ביי.